שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לשני מזוקנים, לומדים ליקוטי מוהר"ן. אני אלי רובינשטיין.
אני אביה צנדרס, מה שלומך אלי?
מצוין, ברוך השם, אחרי שבת, בנחת, מה אפשר לבקש יותר מזה? איך עבר לך שבת?
עבר טוב, ומזג האוויר מתקרר קצת, מתחיל קצת צב.
כן, לגמרי.
זה תמיד טוב, השעות של היום מתקצרות, אני אוהב שהלילה מתחיל מוקדם, זה טוב.
כן, גם אני אוהב את זה, גם אני אוהב. יפה מאוד. יפה, אז אנחנו נמצאים באמצע, בעצם באמצע השיח של הרב שגר, על, בכללי על יצר הרע ועל הקדושה. דיברנו שבוע שעבר, דיברנו על מתח. האם אני רוצה לראות את זה ככה או לא רוצה לראות את זה ככה? האם אפשר לחיות קדושה בהרמוניה בחיים שלי? המילה קדושה, מה היא בכלל? ואנחנו נמשיך עם העיונות האלה היום.
טוב, אז באמת הרב שגר מנסה להתעסק לא רק עם הקדושה, אלא כמו שרב נחמן קרא לזה, שהעבירות נכנסות לתוך עצמותו של אדם,
כן.
הוא גם מנסה להתעסק באמת עם כל המקום של העבירה. והוא אומר ככה, ספירת המלכות היא המכוננת את האני של האדם, את האגו המאפשר את קיומו עלי אדמות, כנברא העומד בפני עצמו ושונה מזולתו. נטייה אגואיסטית זו מצויה אצל כל אדם והיא המאפשרת את קיומו, בהיותה הבסיס לרצון הקיום שהוא בעצם רצונו של האדם לשלוט, אני אמלוך, ומגמתו להגשים את שאיפתו. העלאת המלכות לגבורות היא הפיכת האגו למקור העוצמה ולכוח פעולה, כאשר ספירת המלכות מתבטאת כאגו המביא את האדם לסיפוק צרכים אגואיסטיים בלבד. אזי רגליה יורדות מוות, אך אם היא נתפסת כחלק מהאינסוף, הרי מתגלה הממד החיובי הטמון בה, והיא הופכת להיות קדושה, כיוון שהעיסוק של האדם באני שלו ורצונותיו יכול להיות הגורם המכונן בו את הלהט לפעול בצורה משמעותית.
אני לא כל כך הבנתי מה זה אומר הדבר הזה. טוב, זה נשמע לי, ספירת המלכות נמצאת חלק מהאינסוף, מה זה הדבר הזה? מה זה אומר?
טוב, אז נראה לי כאילו נתחיל מההתחלה ממה שהוא אומר, ואז אולי נדבר, נראה אם אנחנו מסכימים עם זה בכלל. תראה, הוא בגדול מגיע ואומר שבאמת יש בכל אדם את הרצון למלוך, בכל אדם יש את הרצון להיות הוא עצמו, ולהנחיח את הזהות האישית והייחודית לו בתוך המציאות.
הוא כותב גם לשלוט, זה לא רק להיות עצמו.
כן, להנחיח, לשלוט. בסוף בני אדם הם שונים אחד מהשני, וכשאתה מנסה להנחיח את עצמך, אז אוטומטית, אני חושב, נכנס פה העניין של שלטון.
כן.
ששלטון על המציאות, שלטון על אחרים, כי אחרת לך לא יהיה מקום.
כן,
אוקיי. לפחות אנחנו נרגיש שלנו לא יהיה מקום. כי בוא נאמר שיש מישהי שמנסה למצוא את האני המיוחד שלה בתוך בליל וים של המון אנשים אחרים, אז כן יש פה איזשהו סוג של מאבק. המאבק הזה, וחלק מהמאבק הוא באמת הרצון להגדיר מה המקום שלי, איפה אני נמצאת ואיפה המקום שהוא שלי. אם הוא שלי, אז אני שולטת עליו. יש פה באמת את הרצון לשלוט. עכשיו, כמובן, ככל שאדם מרגיש שיש לו, מרגישה שיש לו יותר להנחיח, אז היא תנסה לשלוט יותר, כי היא רוצה שיותר ויותר דברים יהיו שלה.
זה בעצם, זאת הנטייה הטבעית, הנטייה, בואו נגיד זה במילות, מילות קוד, כאילו צמצום זה לא טבעי,
שליטה. אתה בדיוק נוגע בנקודה שאני לא כל כך מסכים לה, אני חושב שיש פה איזושהי תמונת עולם שהיא נובעת מיסודות מסוימים של הפסיכולוגיה המודרנית, הפסיכולוגיה המודרנית מושתתת על נקודות פרויד, אבל גם פרויד מושתת. תראה, פרויד לא, למרות שפרויד היה יהודי ואפילו יהודי גאה, הוא לא היסס להביע ולהראות דרך התורה שלו על מי הוא מושתת. פרויד מושתת על תורת המיתוס, ואני לא חושב שהוא היחיד שמושתת על המיתוס. באמת הנקודה הזאת היא נקודה שאני חושב שיש מחלוקת איתה. אני לא בטוח שאני מסכים שעל זה האדם מושתת. אני חושב שזה בהחלט תמונת עולם שאפשר לצייר, ויש מצב גם שהיא פועלת. אבל יש גם תמונות עולם אחרות שהן פועלות. פרויד טען שהוא, שהוא מלמד מדע, ומה שאופייני למדע זה שבאמת המדע הוא, אם הגעתי לחוק מדעי, אז כל עוד אני לא מפריך אותו, כל עוד אני לא מדייק אותו,
זה נכון.
אז הוא נכון, והוא נכון ולא מאפשר לשום דבר אחר להיות במקביל. לכן כל כך חשוב עיקרון ההפרחה, כדי ליצור תיאוריה מדעית, כדי שלא נתקבע אך ורק בו, אבל בעיקרון, זה שחפצים נופלים זה כוח המשיכה, וכל הסבר אלטרנטיבי אחר, אנחנו נפתור אותו בתור שטויות. פרויד רצה ליצור מדע של תורת הנפש. המדע זה, אני לא מסכים שהוא מדע. אני מסכים שהתורה שלו, אני חושב שהתורה שלו היא פועלת, אבל, והיא נכונה, אבל נראה לי יש עוד תמונות אפשריות, יש עוד יסודות אפשריים, ונראה לי שאני לא מסכים עם אני לא מסכים עם עצם ההגדרה פה.
אם ככה, אני אשאל שאלה על משהו אחר רגע, שהוא כן מתקשר לפה, שהוא תמיד עניין אותי. יש את הפסוק הזה, בנוח, על יצר האדם רע מנעוריו.
כן.
זה כאילו קצת מה שהרב שגר אמר, שתמיד כאילו, נכון, הוא, לא, הוא אומר שזה יכול להפוך למקור עוצמה וכוח, אבל זה ממש המילה, הפיכת האגו, זה כאילו, האגו כשלעצמו הוא אגואיסטי בלבד. עכשיו, אני תמיד הפריע לי המשפט הזה, תמיד, 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 ואני שומע מהדברים שלך שיש אלטרנטיבה ללהסתכל על זה שהמקור שלנו הוא אגו. מה אתה חושב, מה הוא, ואיך אתה מסתדר עם המשפט הזה?
קודם כל, כתוב שיצר לב האדם רע מנעוריו, זה לא יצר האדם רע מנעוריו, אלא בהחלט יש מקום בתוך האדם הזה, אפשר לקרוא לזה לב, שהוא רע מנעוריו, או בלב יש מקום שהוא רע מנעוריו. אני חושב שזה הגיוני, יש באדם באמת את הנטייה הזאת שהרב שגר מתאר. אני פשוט לא חושב שזו הנטייה היחידה שנמצאת ו... אני לא חושב שצריך להשתכנע ולתת לה לשלוט דווקא, ולהסתכל על זה כאל היסוד שלנו. זה שיש משהו בי שהוא רע מנעורינו, זה לא אומר שזה...
זה הדבר היחיד.
זה לא אומר שזה הדבר היחיד, זה לא אומר שבאמת אנחנו, שבאמת אנחנו כאלה.
כן.
אני חושב שהתורה שלנו צריכה להתבסס באמת על הסיפור היהודי. או יותר נכון על הגרסה התנכית. הגרסה התנכית עוד לפני האדם מתארת איזשהו מציאות שהשם נופח באדם רוח חיים, ועל ידי כך הם, או בורא את האדם בצלמו, ועל ידי כך הם, הוא נותן לאדם, הוא יוצר אדם שהוא בתכונות שלו, והתכונה היסודית ביותר של האלוקות היא הפינוי מקום.
כן.
היא העבודה ביחד עם האחר, ורצון שיהיה אחר. ואני חושב שזה גם אפשר להסביר את תמונת העולם, שכל המציאות ככזו. האדם הוא לא רע, האדם הוא, היסוד של האדם הוא לא רע. יש באדם גם את הנטייה הזאת, השאלה היא איזה נטייה אנחנו מגדירים אותה כנטייה השולטת. יכול להיות שזה באמת מאבק. עכשיו אני אומר יותר מזה, יכול להיות שגם... יכול להיות שגם הנטייה, הזאת שנמצאת באדם, שיצר לב האדם רע מנעוריו, אפשר להפוך אותה לנטייה הראשונית ולעבוד דרכה ולחיות חיים, משמעותיים. כן. אני פשוט טוען שזה לא חייב להיות ככה, שאפשר מלכתחילה לחנך אחרת, אפשר כן. מלכתחילה לדבר בשפה אחרת.
כי לא חייבים לחיות במלחמה עם הבסיס שלך. אפשר, מי שרוצה, יכול, או מי ש... כן, אפילו, זה אפילו בעמדה של רצון.
כן, אני גם אומר יותר מזה, אני כן חושב שיש במובן מסוים, הרעיון של מלחמה עם הבסיס שלי, הוא רעיון קצת יותר פשוט לעיכול, ושמביא תוצאות יותר טובות. או לא הייתי אומר תוצאות יותר טובות, תוצאות יותר מהירות.
כן, אתה מייצר מתח ומתח ומייצר תוצאות, ברור.
אבל אני לא חושב שלאורך זמן ולאורך תקופה...
הכי פשוט לא בריא לאיך שאני חוויתי את זה פה.
כן, לא רק שזה לא בריא, אלא זה באמת, אלא שזה באמת יוצר אנשים קבועים, ואנשים, וזה יוצר המון תחושות שבאיזשהו שלב יגררו מרידה יותר גדולה. זו דעתי.
זה נפש עבדותית, נכון? זה הרב הוא קורא לזה.
כן, זה נפש עבדותית. עכשיו, כן, אני חושב שזה גם... נכון, תמיד הדיון, איזה נפשות, איזה נפש עדיפה, תוהו או תיקון. כן. אז כן, אז אני חושב שזה גם נמצא בתוכו, החלוקה הזאת. אבל אפילו אם החלוקה היא לא כזו גסה, אני חושב ששתי נטיות קיימות אצל האדם, בסוף כן. האדם בוחר איך באמת לחיות, איך לראות את נקודת המוצא שלו ואת מה שהוא מנסה לעשות, את מה שהיא מנסה לעשות בתוך המציאות. עכשיו, כן אני חושב שהרב שגר בסוף אומר שאפשר לקחת גם את הנקודה הזאת, את האגו, ולהפוך אותו למקור לכוח ולפעולה. משהו הגורם המכונן בו את הלהט יפעול בצורה משמעותית. אני כן רואה במילים האלה איזושהי נקודה משמעותית מאוד מהבחינה הזאת, שבסוף אפשר לנתב את הרצון לשלוט, לא רק כדי לשלוט, לא להפוך לדבר שהוא, לא רק להפוך משהו להיות שלי, אלא לפעול בצורה משמעותית, לפעול בצורה שיש בה משמעות, יש בה משמעות לסובבות ולסובבים אותי, שזה כן נקודה בעיניי שהיא מאוד מאוד גדולה. אני מגדיר את זה כאילו, אני מגדיר את זה כנטייה הלכתית.
הלכתית?
כן, וואלה. אני חושב שזו נטייה הלכתית.
למה?
אני חושב שבסוף הסיפור היהודי הוא סיפור הלכתי, לא הלכה במובנה אורתודוקסי, כן. אלא הלכה במובן של רצון לקחת את האמונה שלי ולפעול איתה ולעשות איתה משהו. אמונה חייבת לבוא לידי ביטוי במעשה, ואם לא באה לידי ביטוי במעשה והיא נשארת רק אמונה שבלב, אז זה...
והיא... היא דלה.
היא לא אותו... דלה. אני כל הזה, אני פשוט חושב שזה לא יהודי. אני חושב שזה כן. סבבה. אבל אם אמונה כל הזמן מופנה לפעולה כלפי עצמי פנימה, והיא לא מופנית כלפי חוץ, כלפי חוץ בכל מובן ובכל צורה. אין בה שום היבט ציבורי, אין בה שום היבט שהוא מתכתב עם האחר, אז בעיניי זה תודעה שהיא לא יהודית.
מה שאתה אומר, אתה לוקח את זה למקום מאוד עדין. זאת אומרת... אולי בגלל שבאמת היסוד שלך ומה שבחרת בו ויצרת ממנו זה לא היסוד המלחמתי הזה או השינוי שעברת ולא בחרת בו, אלא דווקא המקום של צמצום, זאת אומרת המקום שמצד אחד מאפשר לאחר, מצד שני מדייק את עצמו או whatever או נוגע בנקודה של עצמו, אז הביטוי שהשתמשת בו זה לפעול בצורה משמעותית, זה הופך את המקום שלה למלוך הזה להדין יותר, בגלל אולי שאתה מבין, אם אני מבין נכון, אם המקום של צמצום הוא המקום הראשוני, שאתה לא לבד. ברגע שאתה מבין שאתה לא לבד, אתה יכול לפעול בצורה משמעותית, אבל בלי לפגוע באחר. ברגע שאתה פוגע באחר, אתה פוגע בצמצום.
כן, אני מסכים מאוד, אני חושב שזה גם התודעה הראשונית שצריכה להיות יחד עם האדם. כן. ונראה לי שהאדם מפתח. אצל פרויד התודעה הזאת היא הופכת להיות מהר מאוד, או על ההתחלה, ביטוי למצוקה ולרצון לאלימות, או לרצון, או לרצון למימוש תאווה. אני לא בטוח שזו התודעה היחידה שיכולה לצמוח מהכרה שאני לא לבד. יכול להיות שהכרה שאני לא לבד מצליחה אצלי משהו, יכולה להצמיח אצלי משהו אחר, או אמורה, אני מאמין שהיא מצמיחה משהו אחר. יש לי בעיה עם אני רואה בזה אתגר מצד אחד, ומצד שני הזדמנות מאוד מאוד גדולה, ואני אומר יותר מזה, אני קצת אומר בקשר שאני מרגיש לחברה הישראלית, שהחברה הישראלית שנים ארוכות, ונראה לי זה לא רק החברה הישראלית, אלא זה כל העולם כולו, אבל זה נכון בעיקר לחברה הישראלית, ששנים ארוכות חיה בתודעת המיעוט הנרדף, היהודי הנרדף, אחרי המון שנות גלות ובצדק, ואז באמת המאמצים שלנו הרבה מאוד פעמים הופנו פנימה, כלפי עצמנו, וגם בהמשך, שלא היינו יהודי הנרדף, בסוף המיקום שלנו בעולם, הוא גרם לכל התקלות עם העולם להיות מאוד 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 contained, מאוד מאוד סגורה. ובאמת בלי איזשהו, בלי באמת היכרות עם האחר, והאחר שנמצא מסביבנו פה הוא אויב בהרבה מאוד מובנים, אז זה הופך את זה לקל, כי אנחנו לא באמת צריכות וצריכים להתייחס אליו. אבל מה שקורה בתקופה האחרונה, זה שלכל אחד ואחת מאיתנו נכנס לבית ונכנס ללב העולם כולו. זה המשמעות של אינטרנט, זה המשמעות של רשת עולמית.
זה שבר את המחיצות.
זה שבר את כל המחיצות. ועכשיו באמת פתאום, ככה אני מרגיש, יכול להיות שאני טועה, אבל אני חושב שהשאלות שהיו פעם שאלות, איך אנחנו מתעסקים עם עצמנו, הם הופכים להיות יותר ויותר מהר לא רלוונטיות. אתה זוכר, הם גם מזמן, אבינועם רוזנק, דוקטור אבינועם רוזנק פרסם ספר שנקרא סדקים, על תורת הרב קוק, אתה זוכר?
בשם רק, אפילו לא קראתי את הספר.
אז כאילו, אני זוכר שגם בישיבה שמענו אותו, והוא נתן איזושהי תמונה מאוד פסימית על הציונות הדתית, שהוא אמר שהסיבה היחידה שהציונות הדתית לא מתבוללת, זה בגלל שאין לנו באמת אתגר. כי אנחנו נמצאים פה במדינת ישראל, אבל אם היינו בחוץ, אז היינו מתבוללים. והמסקנה הייתה כאילו העצמה של העני והעצמה של החוזקה הפנימית וכן הלאה. עכשיו, אני חושב שבמובן מסוים הוא צודק ובאותו זמן הוא טועה. אני חושב שבמובן מסוים הוא צודק, כי אני לא בטוח אם אנחנו לא נמצאים באמצע של ההתבוללות הזאת כבר. רק פשוט בגלל התנאים החיצוניים שלנו, התנאים האובייקטיביים שלנו, ההתבוללות הזאת היא לא גוררת התבוללות בפועל. אבל זה ש נפתחנו לעולם בצורה כל כך חדה ובצורה כל כך מהירה, ובאמת העולם כולו פתוח בפנינו כל הזמן, על כל ההשלכות של הדבר הזה, יש איזו משמעות מאוד מאוד גדולה.
ברור.
בסוף השאלה שפעם לא נשאלה בכלל על ידי אנשים פה, והיום בעיניי היא שאלה שכל הזמן מרחפת בסאבטקסט, למה אני מי שאני, או למה אני יהודי, או מה זה אומר להיות יהודי, שיש כל כך הרבה תרבויות שנמצאות מסביבי, זה לא שאלה שבאמת רלוונטית, שאנחנו לא חשופים לתרבויות האחרות. אבל ככל שאנחנו חשופים יותר ויותר ויותר לתרבויות האחרות, ולאמונות אחרות או לאנשים אחרים, השאלה הזאת היא הולכת ומתחדדת. למה אני? למה אני מי שאני? ואני לא בטוח שיש לנו בינתיים תשובה טובה לשאלה הזאת. למה אני מי שאני ומה היחס שלי לאחר? עכשיו יכול להיות, הפתרון יכול להיות לחתוך את האחר ולנסות לשלוט.
כן, שזה מה שרוב הזמן עושים.
כן, אני פשוט חושב שזה לא יעבוד. מה זה לא יעבוד? אני חושב שזה לא עובד.
כן.
ואני חושב שהשאלה תמיד היא צריכה להתהפך, השאלה צריכה להיות מה יש לי לתת לאחר, מה יש לי לקבל מהאחר, איך אני חי עם האחר, איך אני מצמצם את עצמי בצורה כזאת, שאני יכול לחיות ליחד עם האחר. צמצום זה לא הקטנה. כשקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, הוא לא הקטין את עצמו. צמצום זה לא היעלמות. צמצום הוא פעולה אחרת, הוא פעולה באמת של פינוי מקום, תוך שמירת מי שאני, אבל מתוך הבנה שעכשיו מגיע איזשהו מסע חדש של עמידה ביחס למי שאני לא, הבנה והפנמה וקבלה, ונתינה. ואני חושב שהשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, או שאלה שתתחיל לרחף עוד ועוד ועוד, זה מה יש לנו לתת.
כן.
מה יש לנו לתת למציאות, לעולם, בעולם גלובלי. ואני חושב שזה, יכול להיות שזה מה ש... יכול להיות שהלעת, הגורם, מה שהרב שגר כותב, הגורם המכונן בו הלעת, לפעול בצורה משמעותית. האני זה הגורם המכונן את הלעת, לפעול בצורה משמעותית. אני הייתי שמח לתרגם את זה, יכול להיות שרב שגר לא התכוון לזה, אבל עקרונית אני הייתי שמח לתרגם את זה, זה שבאמת אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה האני יכול לתת לעולם, ורק דרך המקום הזה, רק דרך השאלה מה אני יכול או יכולה לתת לסובב אותי, ובעיקר לאלה שהם לא אני, רק דרך זה נוח, באמת יהיינו להט באינטראקציה וביחס למי שלא אנחנו. אז כן דרך האני עובר, הפעולה המשמעותית עוברת דרך האני. רק אני שם את הפוקוס לא על הנקודה הזאת, אני שם את הפוקוס על האני כבאמת, כמי שאוטומטית מההתחלה עומדת ועומד ביחס למי שלא הוא, לא היא, ומפנה להם מקום.
מעניין. מתקשה לי הרבה לממלכת כהנים וגוי קדוש, שהביטוי עכשיו הופך להיות ממדריכי העולם, לייחודי, וצריך לברר מה אני נותן. זאת אומרת, הביטוי שזה דווקא כהן, ממלכת כהנים, כאילו גורם מקשר או גורם שנותן מהמקום שלו, ולא סתם איזשהו, לא יודע, ממלכה של נזירים, שהם כשלעצמם. זה אחד. אני כן הייתי רוצה לשאול אותך, מה התשובה שלך לזה, לשאלה הזאת, כרגע לפחות. מה התשובה שלך לשאלה, גם כרבי הצנדרס וגם אולי כחברה ישראלית, מה כרגע זה הנתינה שלך או המקום שלך פה בעולם?
אז תראה, אני באמת חושב שהמקום שלי, והייתי גם שמח וזה המקום של חברה ישראלית, אבל אני לא בטוח שזה באמת מדויק, אני חושב שהמקום שלי זה באמת לעמוד כתף בכתף ביחס למה שאני מרגיש שהוא עוול שנעשה במציאות, זה בפן השלילי, ובפן החיובי, לנסות להרים בדיוק את הקול הזה. אני חושב שהקול הזה הוא באמת חלק מהמסר הפנימי של התורה, אני גם חושב שהוא המסר הפנימי של עם ישראל לאורך כל הדורות, ואני רואה אותו בהרבה מאוד מקומות, אני חושב שהציונות קצת השתשה את זה מצד אחד, ואני חושב שמצד שני בגלות לא היה לנו את היכולת לעשות את זה, וזה הפך להיות ביותר סוג של סיסמה, ומתי שהייתנו את היכולת כל כך לא ידענו איך לעשות את זה, עד שהאופציה היחידה שהייתנו זה להתבולל. אבל אני חושב שאנחנו כן נמצאים בתוך איזושהי נקודה, בתוך איזשהו רגע, שיש לנו את היכולת להרים דווקא את המסר הזה, דווקא את המסר הייחודי הזה, שאפשר להפוך את העולם למקום טוב יותר. קודם כל, עצם הרעיון הזה בעיניי הוא רעיון מטלטל ורעיון מהפכני, שאני לא בטוח שאנשים מאמינים בו. נראה לי הרבה אנשים פשוט התייאשו מהעולם, והם נסגו לתוך איזשהו כיוון כזה של שהדבר היחיד שאני יכול באמת לעשות זה שאם לי לא יהיה, אז לפחות שגם לך לא יהיה. אם אני לא מצליח, אז שגם אתה לא תצליח. אני חושב שזה, אני מזהה את זה בהמון המון דברים שנמצאים היום בתוך המציאות. חוסר יכולת שאנשים משתף פעולה, והקצנת השיח, והחידוד הזה של שפה שאין בה פשרות, שפה שאין בה מקום לפשרות. וראיתי איזשהו פוליטיקאי שכתב כלפי משהו, שאני מבין שהעשייה הזאת והזאת דואגת לה, והעשייה הזאת והזאת דואגת לקהל המצביעים שלה. אז איך העשייה הזאת והזאת שנמצאת עכשיו בקואליציה דואגת לקהל המצביעים שלה? אני אמרתי, אוי ואבו, איזה שיח נוראי. לא רוצה שידאגו לקהל המצביעים שלה. אני רוצה שידאגו לכלל ישראל, אני רוצה שידאגו לכלל מדינת ישראל, זה מה שמעניין אותי. השאלה הזאת היא, למה אתה לא פרטי? למה אתה לא דואג לחלקת אלוהים הקטנה שלך ואחרים כן? בעיניי זה פספוס, בעיניי זה נוראי, עצם התפיסה הזאת. עכשיו, אני חושב שעם ישראל כן יש לו איזשהו מסר כזה לתרום לעולם. אני חושב שאנחנו מאוד רחוקים ממנו עוד, כי אנחנו צריכים להתחיל ולדייק. מה התורה אומרת על, ואני כן, אני דווקא אני אומר מה התורה אומרת, כי אני חושב שהתורה היא התודעה הקולקטיבית של עם ישראל. מה התורה אומרת ביחס להמון שאלות שמתעוררות במציאות, ולהביע את הקול של התורה, לפחות כלפי עם ישראל בעצמו, וגם ביחס לעולם כולו. יש לעם ישראל תודעה קולקטיבית. התודעה הקולקטיבית הזאת של 3,000 שנות לימוד, אם לא 4,000, נמצאת בתוך התורה.
כן.
מה המסר שעולה ממנה על המון 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 סוגיות, מתוך הפרספקטיבה הזאת? ככה נראה לי, אני חושב, אם אתה שואל אותי, זה המקום שמעניין אותי, ויכול להיות שזה גם המקום, אני חושב שזה צריך להיות המקום של המדינה, אבל אני לא בטוח שאנחנו נמצאים שם. אני כן רואה את השיח של כיתוב, שהוא מאוד 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 חזק, שהוא פורץ כל גבול שהאמנתי שנראה ב... עוד הפעם, אחרי שנות ה-90, אז אני חושב שאנחנו ממש שמה עוד הפעם, בשיח הזה.
כן.
שאם לי לא יהיה, אז לפחות גם לך לא יהיה, ואני אעשה הכל כדי להרוס.
אני מרגיש שאולי מקביל לזה, ואם זה השאלה הזאת של מה זה אומר להיות יהודי, גם מאוד 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 צפה בשנים האחרונות, ברמה שאני לא זוכר לפחות, שבעיניי זה קצת קשור גם למה שאמרת, אתה אמרת מה התורה אומרת על זה, ואני שומע בראש שלי, גם תלמידות שלי וגם אנשים שאני מכיר שאומרים, מה אתה רוצה ממני, מה הקשר לתורה? ואני מבין מה שאתה אומר, כן, אבל אני חושב שאתה מתכוון לתורה לא במובן המצומצם של המילה, במובן הרבה יותר רחב. אני כן חושב שאני לפחות היום, השאלה שגם עניינה היהודים סופר מתבוללים בחול וגם תהיה ישראלי מסורתי בארץ, זה מה זה אומר להיות יהודי. והעמקה בשאלה הזאת וחיבור אליה לדעתי היא מפתח אפשרי או לרפואה ולחיבור בינינו. נגיד כך, זה מה שאני חווה היום פחות.
אני מסכים, אני רוצה לשים את זה על השולחן שאני לא בטוח שבה... שההוגים הציונים דתיים מ-1920 או אפילו קצת לפני כן התעסקו עם השאלה הזאת
בכלל.
מבחינתם, כן, וגם יודע, גם אחרי זה, בסוף החבר'ה שנולדו פה וינקו מתורת אותם רבנים, אז הם ינקו מתורת רבנים שבאו לבנות פה מדינה שהיא לא ליד אחרים, דווקא, ודווקא מדינה עצמאית שהיא לא קשורה, לפחות בשלב הראשון שלה, לכל מה שקורה מסביב.
כן.
וגם היום, הציונות, אני לא חושב שהיא מענה לה, היא יכולה להיות מענה, אבל אני לא חושב שהיא באמת מתעסקת עם השאלה הזאת.
היא לא התעסקה לה.
כן, היא לא התעסקה.
אנשים, לא גם הציונות, אני חושב שאנשים עכשיו,
אני חושב שזה צריך את הגלגול החדש של הציונות.
כן.
אבל אני לא רואה בתורה הציונית דתית משהו שמתעסק עם זה. אני כן רואה בתורה של אנשים שפעלו במדינות מערביות, והשאלה הזאת התגירה אותם כבר לפני 30-40 שנה. אני רואה במפתח לאיזושהי התחלה של התעסקות פה. הדברים של הרב זקס, אם אני צריך למקד, ומה כל התורה שרב זקס עוסקת, זה וזה, בעיניי. בעיניי התורה שרב זקס עוסקת, למה להיות יהודי? כי באמת יש, באמת יש אלטרנטיבה.
נכון.
ואני חושב היום שהילדים שלנו יש אלטרנטיבה. אני חושב אבל שגם הילדים שלנו היום יש אלטרנטיבה. לתלמידות שלנו יש אלטרנטיבה. עכשיו, האלטרנטיבה הזאת היא לא בפועל, כי בפועל הם חיות פה במדינת ישראל, והתרבות שלהם היא תרבות ישראלית. ויהיה להם מאוד קשה לפרוח ולסגסג בתרבות אחרת. אבל הפנים שלהם, אני לא יודע כמה הפנים שלהם הם יהודי, או רוצה להיות יהודי, וזה לא מספיק להיוולד לתוכן. צריך לבחור בזה. צריך לרצות בזה. ואני לא יודע כמה הם רוצות ורוצים. נראה לי זה יותר מכוח האנרציה. הנטפליקס שמציע 1,000,001 אופציות הוא הרבה יותר חזק. ואף אחד לא עונה על השאלה, למה אני רוצה או אני רוצה להיות יהודי? למה זה חשוב לי? מעבר לזה שנולדתי לתוך זה וזה מה שאני רגילה או רגיל. בעיניי, אני חושב שזו שאלת המפתח של הדור שלנו. איך נמצוא את המקום, הרב שגר בזמנו, מתי שהוא דיבר על פוסט-מודרניזם, הוא אמר, כמה קל יהיה בתוך הפוסט-מודרניזם לבוא ולהציר על עצמי בתור שאני דתי, כי זה עוד שונות בריקוד השונויות. אחלה. אבל אני חושב ששאלה שרב שגר לא התעסק איתה היא, למה? למה שאני ארצה אבל בזהות שלי, ושזהות שלי לא תהפוך להיות איזשהו פנקת שטחי כזה, שאני רגיל אליו, או רגילה אליו. אני חושב ששם צריך, אני חושב שזו הנקודה שצריכה את העמקה. והנקודה הזאת לא יכולה...
רגע. או לא.
מה אתה אומר?
ואתה אומר שלך אין תשובה כרגע.
יש לי המון תשובות. יש לי תשובות למה היהדות היא עדיין רלוונטית, או למה היהדות היא לא עדיין, למה היהדות במובן מסוים תמיד תהיה רלוונטית. כן. אני כן חושב שצריך הרבה עבודה לחשוב איך מביאים את התשובות האלה, ואיך מביאים את התשובות האלה לעם שלנו, וגם לעולם. איך הופכים את התשובות האלה להיות תשובות שמשפיעות על השיח העולמי. לא תשובות שהם הדרך העולמית, כי אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שהיהדות היא הדרך לעולם, אבל תשובות שמזכירות לעולם נקודות מסוימות שקל לשכוח. כן, אני חושב שיש לי חלק מהתשובות האלה, חלק מהדברים אני מבין, וחלק מהדברים אני לא מבין. קודם כל, אתה יודע, עצם מה שאנחנו מדברים על הרעיון הזה שהצמצום, הוא מספיק מהפכני בעיניי כדי באמת לבנות מסביבו דמות שלמה. אני אמרתי למישהי, לא משנה באיזה הקשר, שבסוף היום תמיד יש את השאלה הפוסט-מודרנית הזאת, שאיך אתה יכול בכלל לדבר עם אנשים אחרים שהם לא אתה, כי אתה לא חווה את החוויות שלהם.
כן.
איך אתה יכול להשתלב נגיד במאבק מסוים, בתיקון מסוים, איך אתה יכול לדבר בשפה של תיקון, בשום דרך. ונראה לי חלק גדול מהתשובה היא מצוי בדיוק במקום הזה. אני חושב ש... אתה יודע, שהשל הלך ליד מרטין לותר קינג בסלמה, נסע את הנאומים והיווה דמות מעוררת השראה, הוא לא חשב שהוא שחור.
לא, אבל ברור שלו, הוא ידע שהוא יהודי.
אבל בגלל זה הוא הלך לידו.
כן.
לא, ולמרות שהוא לא היה שחור, הוא היה מגדולי המובילים של המאבק הזה, לא בגלל שהוא ראה בזה מאבק של שחורים, אלא כי הוא ראה בזה מאבק על הזהות היהודית.
לגמרי.
והנקודה הזאת היא נקודה סופר משמעותית, להוביל, השיח הוא היום מתרדד לשיח כזה של מאבקי כוח. כן. כולם חוששים שיגנבו להם את הכוח. ואף אחד לא מדבר בשיח חיובי. אף אחד לא מדבר בשיח של אנחנו עושים דברים טובים כי אנחנו מאמינים בדברים טובים.
כן.
אנחנו רוצים לתקן את העולם כי אנחנו רוצים לתקן את העולם, לא כדי לגנוב ממישהו משהו ולא כדי להשתלט למישהו על משהו.
אף אחד לא יאמין לך.
ואתה יודע, וזו בדיוק הבעיה. אף אחד לא מאמין באופציה לצמצום. אף אחד לא מאמין שבני אדם רוצים לצמצם את עצמם. לכולם יש מוטיב מסתר להפוך את הכל שלהם.
זה ממש מתקצר לפרויד, ממש. שהכל כאילו...
ואני חושב שזה... אולי זה עובד, אבל ברור לי שגם יש דברים אחרים שעובדים. אולי פרויד עובד.
המחיר הוא גם כל כך גדול, המחיר הוא נוראי. חוסר אמון עמוק, חוסר אמון ממש עמוק.
ואני חושב שיש דברים אחרים שעובדים. טוב, יופי, אנחנו מתחילים להתקדם. זה לפי דעתי היה המפגש העשירי שלנו, מה שנקרא, נכון?
שכן, אחרי מפגש עשירי.
יפה, אז זה כבר מתחילים ליצור איזשהו, בדיוק קיבלתי הודעה ממישהי שהיא שמעה את הפודקאסט הבוקר, ושנקליט עוד. אז אנחנו מקליטים עוד. כן.
תגור, בשבילך.
בשבילך, כן. שירה בוכריס ממש בשבילך, בסדר? אבל לא רק, הם עוד רבות ורבים וטובים שמאזינים. ואם יש לכם רצונות ורעיונות לשיפור, אז אנחנו נכניס את המיילים שלנו, שתוכלו ליצור קשר ולבקש בקשות וכן הלאה, ובעזרת השם אנחנו נמשיך ונשתמע בהמשך.
יאללה, תודה רבה, אביעד.
יאללה, לחיים.
לחיים.
ביי.